פרשת וישב אנחנו לומדים את הסיפור של תמר ויהודה. וכידוע, בסופו של דבר, יהודה אומר, היות שהוא מצא שתמר הייתה בהיריון, והיא לא הייתה נשואה, יהודה אמר, הוציאה ותשרף. במקום להגיד שיהודה הוא אכן האבא של העובר, תמר אמרה, למי אשר אלה לו אנוכי הרע? היא שלחה את הפתילים ואת החותמת, ואמרה שבעל המעשה יודע בעצמו. ואילו הוא לא היה מודה, אז הרי יהודה אמר, הוציאה ותשרף. משמע שהיא הייתה נשרפת, לולי שיהודה היה מתערב ומודה על האמת. זאת אומרת, שיהודה הסתכנה, שתמר הסתכנה, והייתה אמורה להיכנס לתנור, לאש, ותשרף, וזה עדיף מאשר להלבין את פני יהודה ברבים. מכאן הגמרא עוסקת ביחס, באיסור החמור של הבנת פנים, וביחס לאיסור הזה עם הצלת נפשות ועם פיקוח נפש. ובכן השיעור היום יעסוק בנושא הלבנת פנים. הגמרא ידועה בכמה מקומות שאומרת, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. ביטוי, כמובן, שנלקח מהסיפור שלנו, שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, שבן אדם יישרף, עדיף מאשר ילבין פני חברו. ולומדים את זה מתמר, תכתיב הקרנה. כמובן, יש חידוש גדול בגמרא, לא רק שהגמרא דורשת מתמר איזה עניין של התנהגות כנראה לדורות, חוץ מזה, מה שתמר עשתה זה לכאורה בשב ואל תעשה. היא מוצאת, היא נמצאת במקום שיש בו סכנה, ובמקום לבייש את יהודה, היא שותקת. יהודה היה אמור אז לשרוף אותה. ואם אכן הוא לא היה מודה, אז יהודה היה עובר על האיסור הזה, לדעתו היה מגיע לתמר, אבל בעצם הוא היה אשם בנושא, ולכן תמר הייתה מוכנה למות ולא לעבור על איסור של הבנת פנים. אבל הגמרא דורשת יותר מזה. יש כאן התאבדות לפי הגמרא. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש. שיפיל עצמו זאת אומרת התאבדות. אנחנו יודעים שגם בעבירות שנאמר יערי כבר יעבור, אז לכאורה הפשט הוא שאני צריך להרשות, או לא להרשות, אבל אני צריך להישאר במצב שבן אדם יהרוג אותי במקום לעבור את העבירה. אבל לא כתוב שום דבר על התאבדות. וכאן הגמרא דורשת אפילו התאבדות. חוץ מזה, המקרה של יהודה לכאורה הוא מקרה מוזר, שהרי כאילו יהודה אשם בכל הסיפור הזה. בדרך כלל בהלבנת פנים, אנחנו מדברים להלבין פניו של מישהו כאילו שלא באשמתו, אבל כאן הרי יהודה אשם בכל הסיפור הזה. חוץ מזה, יש מקום לדון, האם באמת יהודה התכוון לשרוף אותה? נכון הוא אמר, הוציאה ותשרף. אבל מה פירוש המילים, הוציאה ותשרף? יש ראשון אחד, לכל הפחות, שחושב שיהודה לא התכוון להרוג אותה בכלל. יש פירוש על התורה של רב יהודה חסיד, וזה מצוטט בהרבה הרבה ספרים שעוסקים בנושא של הבנת פנים. לדוגמה, מצאתי את זה בספר עיניים למשפט של הרב אריאלי, בברכות דף מ"ג, הוא מצטט את רב יהודה חסיד, שאומר שיהודה בכלל לא התכוון לשרוף אותה. יהודה התכוון לתת סימן על גופה, כאילו שאנחנו מכירים מספרות בעולם שאישה שזינתה, אז עשו לה סימן כדי להראות שהיא לא הייתה בסדר. אז אולי זאת הייתה כוונת יהודה, ואם כן זה באמת מוזר, איך יעלה לדעת שתמר מוכנה לסרף ולא לקבל, שהיא מוכנה לסרף עד מוות? הרי כאן בכלל לא מדובר מקרה של יש פה פיקוח נפש. ועוד שאלה, זה שתמר אמרה או שתקה, לכאורה איננה מהווה ראיה שעדיף למות. יכול להיות שהיא חיכתה, היא המתינה, היא רצתה לראות מה יקרה. יהודה אמר, רוצה אבי תשרף. היא אומרת, היא שלחה אל חמי, למול למי אשר אלה לאנוכי הרע. הקרנק וכו'. אז במקרה הזה, יש עוד זמן עד שבאמת היא תצא לשרף. אולי הפשט בחומש הוא שכרגע היא לא רצה לבייש אותו. וכמובן זה דומה למקרה שרודף. במקרה שרודף אני יכול להרוג את הרודף, אבל לכאורה אני צריך לעשות כל המאמצים בעולם כדי להציל. אז גם כאן אולי באמת תמר הייתה יכולה לבייש את יהודה כדי להציל את נפשה, אבל היא עשתה כל המאמצים הנדרשים כדי לא לבייש אותו. אז אולי היא עשתה כמין תכסיס לראות מה יקרה בעתיד. לכן מכל הגמרא הזאת, כל הלימוד הזה, קשה קצת לראות אותו כפשט בפסוקים, והמשפט שכתוב בגמרא שבן אדם חייב להתאבד, או נוח לו לאדם להתאבד, זה לכאורה משפט מאוד מרחיק לכת, ואכן אנחנו לא מופתעים למצוא במאירי, שאומר בכמה מקומות שהגמרא דיברה דרך צרחות ודרך גוזמה. הרי יש הרבה מקרים שהגמרא אומרת דבר דומה מתוך רצון להראות חומרת איסור. למשל כתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. האם באמת הגמרא חושבת שמי שכועס עובר לעבירה של עבודה זרה? האם מותר לבן אדם לכעוס במקום פיקוח נפש? האם אנחנו נגיד היות שזה דומה לעבודה זרה, אז לכן אפילו במקשר פיקוח נפש אסור לך לכעוס? לכאורה זה הכל לשון הגזמה. אם כן, אז כך מצאנו במאירי שיש באמת עניין של הגזמה כאן, אבל להלכה אנחנו לא מקבלים את הדברים כפשוטם. להפתעתנו, אנחנו מוצאים תוספות בסוטה דף יוד, שתוספות מקשה דף יוד עמוד ב', תוספות מקשה קושיה. אם אנחנו נקבל את הפשט בגמרא, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשון אש, אז תוספות מקשה, אז יש לנו שלוש עבירות שאנחנו מכירים אותן כי יהי גבר יעבור. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. אז לפי הפשט בגמרא יש כבר ארבע. יש עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, וחוץ מזה יש עוד איסור של הבנת פנים. אז למה אנחנו כל כך רגילים להבין שיש רק שלוש עבירות שעליהם נאמר יהרי כבר יעבור? אומר תוספות, תשובה, משום דעבירת הבנת פנים אינה מפורשת בתורה, ולא נקט על העבירות מפורשות. אפשר להבין בתוספות שתוספות מתכוון להגיד האיסור של הבת פנים אינה מפורשת בתורה, ולכן בגלל שהיא לא מפורשת בתורה אז לא נאמר הזה ירי כבר יעבור, ומה שכתוב בגמרא זה הגזמה. נדמה לי שזה דוחק בלשון התוספות, אבל אלה שלמדו כך הבינו כך את הפירוש, בגלל שלא עלה על הדעת, לא עולה על הדעת, שבאמת אנחנו ניקח את הדברים כפשוטם, ונגיד שלבן אדם נוח לא להתאבד, מאשר לעבור לאיסור הבנת פנים. אבל מצאנו שיטה כזאת בראשונים, ואנחנו נצטט רק ראשון אחד. Rabbeinu Yonah, b'sharei tshuva, omer b'shar ha-shlishi, mispar kuf lametet. Hinei avak retzicha, halbanat panim. Ki panav yechvaru, v'gam mare ha-odem, v'dome el ha-retzicha. וכן אמרו חז"ל, והשנית, כי צער ההלבנה מר ממוות. על כן אמרו חז"ל, לעולם יפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. לא אמרו כן בשאר עבירות חמורות, אכן דמו אבק הרציחה על הרציחה. וכמו שאמרו, כי ייהרג ולא ירצח. ודומה לזה אמרו, שיפיל עצמו לכבשן האש, ולא ילבין פני חברו ברבים. ולמדו בזה מעניין תמה. רבנו יונה הבינו את הדברים כפשוטם, שבאמת הלבנת פנים נאמרה עליו ירג ויעבור. אבל איזה איסור יש בזה? באיזה מסגרת אני פוסק את ההלכה הזאת שהלבנת פנים זה ירג ויעבור? אומר רבנו יונה, הרי זה אביזרים אבק רציחה. אנחנו יודעים שיש שלוש עבירות יהרג ויעבור, אבל יש לא רק עבירות של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, אבל יש גם אבק האיסורים האלה, או אביזרים של האיסורים האלה, ועליהם גם כן יש מקום לדון האם יש איסור שיהרג ויעבור. למשל, הגמרא בסנהדרין אומרת שאפילו מי שצריך להציל את חייו באיסור שקרשור כרוך לגילוי עריות, אף על פי שאיננו גילוי עריות ממש, אבל כרוך, קשור, יש בו אבק של גילוי עריות, גם על זה נאמר יריג ויעבור. וכן יש לדון בכלל בשלוש עבירות האלה, אם באמת יש דין של יריג ויעבור גם באביזרים, גם באבק של האיסורים האלה. אבל רבנו יונה פוסק שבאבק רציחה אומרים יריג ויעבור, והוא גם מסביר בצורה מאוד מאוד מעניינת למה הבנת פנים דומה לרציחה, ואומר בגלל שיש זרם דם שעובר בגופו של אדם מחמת הבושה, פניו משתנות, פניו יחברו, גם מראה האודם, כמו שאנחנו מכירים בן אדם מסמיק, מה קורה כשהוא מסמיק? אדם נכנס ללחיים שלו וזה מעורר את הצבע הזה שמשתנה בפניו. זה דומה לאבק רציחה, זרם דם משתנה באדם. יש אולי פסיכולוגים שגם יגידו שבן אדם שמתבייש, אולי באיזשהו מקום זה מקצר את תוחלת חייו. אינני יודע. אבל בכל אופן, רבנו יונה ממשיל את זה לרציחה, ולכן הוא חושב שבאמת נאמר, זה יריג ויעבור. לפי רבנו יונה, התשובה של קושיית התוספות תהיה פשוטה. יש לנו שלוש עבירות ירג ויעבור, למה לא כתוב הלבנת פנים? והתשובה תהיה, זה אכן כתוב. איפה זה כתוב? בתוך האיסור של רציחה. בזמן שיש שלוש הלכות ירג ויעבור, אז זה לא רק שלוש הלכות האלה, אבל הם ואב ישראל. ולכן כל דבר שקשור לרציחה, או כמו כן דבר שקשור לגילוי עריות, אביזרים, אבק, האיסורים האלה, גם כן עליהם נאמר יריג ויעבור, ולכן זה כן מפורש בהלכה ששלוש עבירות יריג ויעבור. לכן אנחנו לא כל כך רחוקים להגיד שגם תוספות חושב, ברגע שראינו ראשון כמו רבנו יונה, שבאמת פוסק להלכה שהבנת פנים נאמרה עליו יריג ויעבור, לכן זה לא חידוש כל כך להגיד שגם תוספות כך חושב. אמנם תוספות חושב זה לא מפורש בתורה. מה הוא מתכוון להגיד שהאיסור של הבנת פנים לא מפורש בתורה? אם אנחנו נגיד שזה באמת אביזרים של רציחה, אז לכל זה כן מפורש בתורה. התורה אומרת לא תרצח. אולי מה שתוספות מתכוון, אם אני אצרף את רבנו יונה לשיטת התוספות, להגיד שהאיסור של הבנת פנים שהוא כלול בלא תרצח, זה לא הייתי יודע שזה מפורש בתורה, אבל אולי באמת זה, למעשה זה כן כרוך לא תרצח, ולכן נאמר יריג ויעבור. אבל יש ראשונים אחרים שאומרים שהאיסור אינו נובע מהדין של רציחה, אלא האיסור של הלבנת פנים הוא יסודו או מהפסוק לא תישא עליו חטא. אנחנו נראה בהמשך, זאת שיטת הרמב״ם, שהתורה אומרת הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. הוכח תוכיח, אני מבין, זה מצוות תוכיחה. מה זה ולא תישא עליו חטא? בפירוש אחד אומר, אנחנו לומדים, בזמן שאתה מוכיח אותו, תיזהר לא להחלים אותו. הרי אם אתה מוכיח אותו ברבים, אז בהחלט יוכל להיות מצב שהוא יתבייש. אז לא תישא עליו חטא, אל תוסיף חטא בזמן שאתה מוכיח אותו, דהיינו, אל תחלים אותו, אל תבייש אותו, להימנע מבושה כמה שאתה יכול. ובכן, אם אנחנו נקבל שזאת הנחת התוספות, שלא תישא עליו חטא, כולל בתוכו האיסור של הבנת פנים, אז קושיית התוספות באמת במקומה. איך יכול להיות שיש שלוש עבירות ירק ויבוא, חוץ מזה יש עבירה שלא תישא עליו חטא, שזו עבירה אחרת לגמרי, ומשם אני יכול ללמוד ירק ויבוא. ולפי שיטת התוספות, התשובה תהיה, אם נקבל שתוספות מסכים עם הרבנו יונה, שהתשובה תהיה, היות שזה לא מפורש בתורה, אז באמת האיסור לא תישא עליו חטא. אבל גם על זה נאמר ירק ויבוא, וזה באמת יהיה חידוש עצום. יש ראשונים שאמרו שהאיסור של הלבנת פנים נומדת מהפסוק של הונאת דברים. התורה בפרשת בהר אומרת שיש איסור הונאה, ואנחנו יודעים שיש איסור הונאה בדיני ממונות, אסור לרמות את השני בדיני ממונות, לא להונות אותו. אבל כתוב עוד איסור שלא תונו אשתם איתו, והגמרא במציאה לומדת שיש כאן איסור של הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? למשל, להגיד לגר, שלהזכיר לו את הימים לפני שהוא התגייר, בזמן שהוא כמובן לא קיים את התורה. ויכול להיות שיש מקרים כאלה שבן אדם מדבר עם גר ורוצה לדעת מה הוא התנהג, איך הוא התנהג ומה הוא התנהג, מה זה לאכול טרף, מה זה לחלל שבת, והוא מדבר איתו על זה וגורם לו להרגיש לא נעים, או למשל מי שמזכיר לבעל תשובת ימיו לפני שהוא חזר בתשובה, אז על זה כתוב בתורה שיש איסור של הונאת דברים. אז לכן יש ראשונים שסורים קלו בתוך האיסור של הונאת דברים האיסור להחלים כל בן אדם, ואולי מה שתוספות אמר זה לא מפורש בתורה, זה גם כן מתייחס לאיסור של לא תונו. הצענו עד כאן שיש שלוש אפשרויות להסביר את המקור של הלבנת פנים. אולי זה זה סעיף של רציחה, חידוש עצום של רבנו יונה, ואולי הפשט בתוספות, אבל יש ראשונים שאומרים בפורש שאיסור הוא או לא תונו או ולא תישא עליו חטא. שיטת התוספות, או ליתר דיוק שיטת רבנו יונה, שבאמת הדין הזה הוא כל כך חמור, ירק ויבור, הוא באמת נראה מאוד מאוד קשה. הרי רציחה זה חמור, מובן. למה? בגלל שאומרים מהי חזית דדם מחסום הכתפי דדם דדי סום הכתפי. הגמרא לומדת שרציחה זה ירק ויעבור לא מפסוק אלא מסברה. הסברה היא אחד ימות כאן, אתה יכול לחיות רק אם תהרוג מישהו אחר, אז מי אמר לך שחיים של מי הם יותר חשובים? איך בן אדם יכול לקבוע חשיבות של חיים של מישהו? אני או אתה? אולי אתה יותר חשוב, אולי אני יותר חשוב. איך אפשר להוכיח דבר כזה? ממילא ההלכה אומרת שוב, אל תעשה, אל תעשה כלום ברציחה. אם אנחנו נביא אותו הרעיון להלבנת פנים, אז נגיד, אני מבייש אותך, יותר טוב שאני אמות. אבל בסופו של דבר, אם אני אבייש אותך, בסופו של דבר אתה תחיה. זה נכון שפניך יחברו ותרגיש לא נעים וכל מיני השלכות יכולות להיות, אבל בסופו של דבר בשטח אתה חי ואני מת. האם באמת יגידו שיותר טוב שאני אמות מאשר שפניך יחברו? זה נראה כל כך רחוק מסברה. חוץ מזה, אם באמת היינו משתמשים בהיגיון הזה עד הסוף, היינו אומרים שהרבנת פנים זה ממש מיטה. האם אני יכול, האם זה יעלה על הדעת שמותר לחלל שבת כדי להציל מקרה או למנוע מקרה של הרבנת פנים? הרי ברור שמותר לחלל שבת כדי להציל חיים. המקור לכך, הגמרא ביום הלמדת מכמה מקורות, אבל זה דבר ידוע ומוסכם על כולנו, שמותר לחלל שבת כדי להציל נפש. האם אכן בסברה מישהו היה אומר שמותר לחלל שבת כדי שבן אדם לא ייקלם? הרב שלמה זלמן בספרו מנחת שלמה, חלק א', סימן זין, שאל את השאלה הזאת, והוא לא הבין בסופו של דבר את מעשה תמר, אומר שלכל זה ברור שתמר הייתה יכולה להציל את עצמה על ידי זה שהיא תבייש את יהודה. והוא שאל, והוא אמר, לא ייתכן שאסור לחלל שבת, שמותר לחלל שבת כדי להציל מהחלמה. יש ספר על התורה בשם המעיין המתגבר, שחיבר אותו דוקטור יונה אמנואל, יהודי יקר מירושלים, שהיה מקורב לרב שלמה זלמן. בספר הזה, בפרשתנו, הוא מביא את הדיון בקשר להלבנת פנים, אם אומרים, באמת ירי כבר יעבור, והוא שם מעביר את הדיון להלכות אחרות, שלמרות שהם לא כתובים בגמרא, או לא כתובים ברשימה של שלוש עבירות שיריג ויעבור, ייתכן שיש עבירות נוספות שיריג ויעבור, והוא מפנה למעיין, למאמר שהופיע בביטאון של, הוא ערך ביטאון מעיין. אבל שם, בין השאר, הוא הזכיר שרב שלמה זלמן פסק להלכה שמותר לעבור איסור דרבנן בשבת כדי להציל יהודי מהלבנת פנים. המקרה שהוא הזכיר שם זה כנראה היה איזה פשקביל, איזה שלט שתלו אותו, וזה כנראה גרם לבושה של מישהו. ורב שלמה זלמן אמר, אפילו אם זה כרוך באיסור דרבנן, מותר להוריד אותו בשבת. אז למעשה הוא פסק שמותר לעבור איסור דרבנן כדי להציל יהודים מהלבנת פנים. אבל חורה זה לא עולה לדעת שמותר לחלל שבת במלאכה דורייתא כדי להציל מהלבנת פנים. לכן שיטת הרבנו יונה ואולי שיטת התוספות נראה באמת שהיא קשה מאוד, ולכן יותר קל להבין את דברי המאירי ועוד הרבה מפרשים שהדבר הזה הוא רק גוזמה באלמה דרך צחות ולא מקבלים כך להלכה. האיסור הזה של הבנת פנים הוא גם ביחיד וגם ברבים. לכאורה מה שכתוב בגמרא תמיד זה נוח לו לאדם שירבין פני נוח לו אדם שירפיל עצמו את הראשונה וירבין פני חברו ברבים. והגמרא במציאה שמדברת על החומרה של הבנת פנים, אומרת הגמרא שיש מקרים שיורדים לגיהנום ועולים, אבל יש דברים יותר חמורים שיורדים ואין עולים, ואלה הם העבירות החמורות האלה שיורדים ואין עולים, ואחד מהם זה המרבין פני חברו ברבים. מרבין פני חברו ברבים, אומרת הגמרא, זה איסור כל כך חמור, ויורדים לגיהנום בינם עולים. לכאורה האיסור של הבנת פנים היא לא רק ברבים, היא גם ביחיד. וכך הרמב״ם פוסק שהאיסור של הבנת פנים נאמר ביחיד וקו החומר ברבים. אבל בזמן שאנחנו נגיד שיש איסור ביחיד וגם ברבים, זאת איננה אומר, אנחנו לא אומרים בזה שזה אותו האיסור עם אותה החומרה. יכול להיות שיש איסור של הבנת פנים ביחיד, ויש איסור של הבנת פנים ברבים. כמובן שזה יותר חמור, הרבה יותר חמור. ולכן החומרות שנאמרו עליהם, אולי לשון גוזמה, אולי לפי רבנו ממש הכוונה של הממרה, שנוח לאדם שיפיל עצמו לתוך הגוף שני, זה באמת מתייחס לרבים. גם כתוב בגמרא, מי שמרבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא ויורד ואיננו עולה. אבל ברמב״ם מצאנו דבר עוד יותר מעניין. הרמב״ם חושב שהאיסור, או מה שנאמר בגמרא, יורד ואיננו עולה, אינו מתייחס רק למקרה שבן אדם הלבין פני חברו, ואפילו ברבים. אומר הרמב״ם ברכות תשובה, פרק ג' הלכה י' ד', כל אחד ואחד מ-24 אנשים אלה שמנינו, אף על פי שהם מישראל, אין להם חלק לעולם הבא. באותו הפרק הרמב״ם מזכיר עבירות חמורות, שבן אדם שעבר עליהם מפסיד את עולמו, עולם הבא שלו. אומר הרמב״ם, אבל יש עבירות קלות מאלו, ואף על פי כן אמרו חכמים שהרגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא, וכדאי להם להתרחק מהם ולהיזהר בהם. ואלו הם, המכנה שם לחברו, הקורא לחברו בכינויו, והמרבין את פני חברו ברבים. ויש עוד מקרים כאלה. אז הרמב״ם אמר, זה לא האיסור כל כך של מרבין פני חברו ברבים, שקובע את החומרה הזאת שאין לך חלק מבא. מי שרגיל לכך, זה סימן מי הוא אותו בן אדם, מה האופי שלו. זה לא עבירה מיוחדת. למשל, מי שמחלל שבת, דינו למוות, לא משנה אם הוא צדיק, היה ידוע כצדיק גדול, תמיד חכם עצום, אבל פעם יום אחד הוא חילל שבת במזיד בפני עדים, אז הוא כבר חייב מיתה. מי שכתוב עליו בגמרא שאין לו חלק לעולם הבא, מי שהלבין פני חברו, אומר הרמב״ם, זה לא מקרה חד פעמי, אלא מקרה שמדובר בן אדם שזה טבעו, זה האופי שלו, שהוא הרבה פעמים עושה את זה. ולכן אומר הרמב״ם, לזה אין לו חלק מבא. אבל כנראה שהאיסור הוא גם ביחיד, אבל אמרתי שזה לא אותה החומרה. הדוגמאות שכתובים בגמרא בקשר להלבנת פנים הם רבים. כדאי מעניין לציין דבר אחד, מקרה אחד. הגמרא במסכת שבת בתחילתה אומרת שכיכאי רבי בהי מסכתא לא תשאלי במסכתא אחרית עדים עליו הדתי. בזמן שרבי עוסק בסוגיה מסוימת, אל תשאל אותו בסוגיה אחרת, אולי הוא לא יודע. לכאורה הגמרא מתכוונת הבן אדם שכל כך שקוע, כל כך מרוכז, שכרגע הוא לא יוכל לצאת מן הסוגיה שבו הוא עוסק. הרי אנחנו מכירים תלמידי חכמים היום, שאתה יכול לשאול אותם בכל מסכת, בכל מקום, והם יודעים. והם יכולים להשיב, ואתה מרגיש כאילו שהם למדו את הנושא הזה עכשיו. הגמרא כנראה מתכוונת למקרה שבן אדם כל כך מרוכז בהי מסכתא, שכרגע הוא כל כך עסוק בנושא מסוים, קשה לו להשתחרר מאותו נושא לחשוב על דברים אחרים, ולכן אומרת הגמרא, אל תשאל אותו. ולמה לא לשאול אותו? דילמה לבדתי, אולי הוא לא מתמצא בתוך הסוגיה השנייה, אז מה יקרה? הוא יתבייש. האם הגמרא מדברת שם ביחיד או ברבים? לפי הבנתי, זה יכול להיות גם ביחיד, גם ברבים. חומרת האיסור תהיה יותר חמורה ברבים, אבל האיסור גם יהיה ביחיד. אז גם בדבר קטן כזה, לשאול רב שאלה, צריכים לדעת שצריכים להיזהר לא לבייש מישהו הן ביחיד והן ברבים. אם אנחנו באמת בסופו של דבר נקבל את ההבנה שלא נאמר יהרי כבר יעבור, אלא זה רק לשון צחות או לשון גוזמה, אז נשאלת השאלה, צריכים לחזור לסיפור שלנו, איך תמר באמת אמרה שהיא מוכנה למות, או בעצם היא אמרה שהיא אמרה, היא לא הצביעה יהודה ואמרה שהוא השם. השתיקה הרועמת שלה מגלה שהיא הייתה מוכנה למות. אז באמת שאלה איך תמר החמירה על עצמה. אם אנחנו נפסוק שבאמת זה גוזמה, אז בן אדם לא יכול, לא צריך למסור את נפשו למוות, ועדיף לו כן לבייש את חברו ברבים, ובפרט במקרה שלנו שיהודה לכאורה הוא השם בכל הסיפור הזה, אז למה באמת תמר לא אמרה? היה מקום לפרש שתמר באמת רק המתינה, כמו שהצעתי לפני כן. תמר אמרה, כרגע נראה עד המצב בהמשכו, ובהמשך נראה, אם יהודה לא יודע, אז אני אגיד את האמת. אבל כמובן, זה לא מה שהגמרה הבינה, ולכן משמע מהגמרה, שבאמת תמר הייתה מוכנה למות, ויצאת, היא מוצאת, ויש המילה מוצאת בעברית, בתורה כתובה בלי א', ותוספות דורש מכאן, היא מוצאת מלשון ויצאת אש בציון, שכאילו שהיא עמדה ממש על סף המוות, לא לפי הפירוש של רב יהודה חסיד, שבאמת רק, רצו לעשות לו סימן, ולא כפי שהצעתי שהיא רק דחתה את הקץ, היא חיכתה לי לראות מה יהיה בהמשך, אלא היא מוצאת כאילו שהמצב הוא אימננטי על המקום, עמדו לשרוף אותה. ולכן, למה לא האשימה את יהודה? אז לכאורה התשובה שתמר החמירה על עצמה. וזה לכאורה מראה שמותר להחמיר לעצמך גם במקום שהתורה אומרת יעבור ואל יירג. אם אנחנו נקבל דעת רוב הפוסקים, שבאמת הלבנת פנים לא נאמרה יירג ויעבור, אז תמר שהחמירה עשתה את זה בהתנדבות. היא החמירה על עצמה. אבל הרי אנחנו מכירים שלשיטת הרמב״ם דבר זה לכאורה לא ניתן להיאמר. הרמב״ם אומר שכל מי שנאמר עליו יעבור ואל יירג, אם נהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. לכאורה התשובה תהיה שלפני מתן תורה, אולי הכללים היו שונים, אולי על פי דין לתמר היה דין של בנוח, ולא היה לדין של ישראל, ולכן היא הייתה יכולה להחמיר על עצמה, למרות שאחרי שניתנה תורה, אסור ליהודי להחמיר על עצמו שלפי שיטת הרמב״ם, ולמסור את נפשו למוות, אם באמת ההלכה לא מחייבת מסירת נפש כזאת.